שלום וברכה. כל הכבוד לכם שבבין הזמנים באים לשמוע וכולי. אנחנו נלמד כמה פסקאות באורות התשובה, זהו. כן? בעיקרון בערך שלוש פסקאות, שלפי הבנתי הן ייחודיות מאוד לתורתו של הרב, ולכן אנחנו נעסוק בהן. במיוחד שהיא הישיבה של ירושלים לצעירים מברוחו של מהר"ן הרב וכולי. לצורך זה אבקש מי שרוצה, יש באורות התשובה פרק ט"ז פסקה י"ב. בסדר? זה, מי שרואה, זה בערך עמוד שלם, קצת יותר מעמוד. זה אורות התשובה פרק ט"ז פסקה י"ב. הפסקה מורכבת, כן? אנחנו נראה שהרב מדבר בכמה מישורים ביחד. הוא מדבר על מספר אנשים, סוגים שונים של אנשים. הנושא הכללי שלו, הצדיקים הבהירים. אם יש צדיקים בהירים, סימן שיש צדיקים כהים, נכון? כלומר, יש לנו שני סוגי צדיקים. צדיקים בהירים, צדיקים כהים. וכל אחד יחשוב מה זה בדיוק, טוב, הייתי שהרב נותן לנו כאן פתרון, נותן לנו הגדרות, מה זה צדיקים בהירים, מה זה צדיקים כהים. חוץ מצדיקים מה יש עוד? יש רשעים. אז יש לנו כן שלושה סוגי אנשים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, צדיקים בהירים, צדיקים לא בהירים ורשעים. או, זה מסורת, כן, ברור, התפלאתי לרגע, היה לי סיים. הרגשתי איזה משהו לא בסדר כאן. טוב, ויש לנו גם, חוץ מהצדיקים, יש לנו עוד מישהו שהוא לא צפוי בתוך הסיפור, המשיח. אז עכשיו תזכרו, יש לכם במבחן של השיעור הזה, תצטרכו להסביר על ארבע קטגוריות. מי זה הצדיקים הבהירים, הכהים, הרשעים, המשיח. כל אחד מה הפונקציה שהוא ממלא, מה התפקיד שלו. הייתי רוצה להוסיף לזה עוד נקודה, יש בעולם הרבה כאב, הרבה צער. והשאלה היא, מהו הכאב של הצדיקים הבהירים, מהו הכאב של הצדיקים הכהים, מהו הכאב של הרשעים, ואיך המשיח מתמודד עם הכאבים האלה. עד כאן התוכנית הכללית של הפסקה. עכשיו אנחנו נלמד את הפסקה, אבל לא לפני שנברך, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברור. טוב. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב. כלומר, הצדיק בהיר, אתה תשמע אותו, תמיד הוא חיובי. הוא לא בא להגיד על הרע שהוא טוב. זה שטויות, אי אפשר להגיד על הרע שהוא טוב. אבל אפשר לראות את הכל בטוב, לאן כל זה נוטה, מה התפקיד של כל דבר, כולל הרע. אז הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזכחים את הכל. כלומר, זה טוב שיש אדם כזה בעולם, הוא רואה את הכל בטוב. אני אביא לכם דוגמה. כתוב על יעקב אבינו, ויאמר לא. כי ארד אל בני אבל שאולה, ויפק אותו אביו. מי זה בכה? אפשר להגיד, יעקב בוכה, ויפק אותו, את יוסף, אביו של יוסף, וזה יעקב. חז"ל, רש"י מביא את זה, אומרים לא. אביו זה אביו של יעקב, יצחק. יצחק היה עדיין בחיים, והוא ידע ש... יוסף חי, ואז הוא בוכה על זה שיעקב בוכה. ויפק אותו אביו של יעקב על זה שהוא בוכה. בסדר? זאת אומרת שבכל מצב בעולם, גם כשיש הרבה בלגן, כמו מכירת יוסף, יש תמיד מספר אנשים, קבוצה קטנה, שהם רואים את העולם אחרת לגמרי מכל העולם. הם רואים את הכל בטוב. זה יצחק אבינו. הוא מהצדיקים הבהירים. כן, על ידו, כיוון שיש אדם כזה, אז העולם כולו משתנה בעקבות המבט החיובי, הטוב, שיש לצדיקים הבהירים. אז אני שוב חוזר למשפט. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזכרים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם, ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור. כלומר, גם מה שהם מבינים, גם מה שהם רוצים. הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה מיסודם. זאת אומרת, יש לפעמים כשאתה נלחם נגד מישהו, אתה יכול להילחם נגדו, אתה יכול להילחם נגד מה שנותן לו כוח. אם אתה נלחם נגד מה שנותן לו כוח, אתה לא צריך להילחם נגדו. כלומר, כשאתה רואה רשעים בעולם, אתה רואה הרבה רוע בעולם, אתה צריך ללכת לרדת אל שורש הרע. על ידי שאתה תתמודד עם שורש הרע, אז זה יהיה כבר אחרת, אתה לא צריך להילחם ברע. אביא לכם דוגמה. יש פסוק בפרשת החרימות, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד לשם, וגורל אחד לעזאזל. מה? כל מי שיש לו תודעה מונותאיסטית, מינימלית, הוא מאמין בשם, שהשם הוא אחד, כשהוא קורא פסוק כזה, הוא לא יכול שלא להזדעזע. איך אפשר לומר גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל? לא עולה על הדף. אז יש מהמפרשים שכדי להתמודד עם זה, ניסו לומר שעזאזל זה מקום. מקום של הרים מבוטרים, צוקים, שמשם זורקים את השעיר, זה נקרא עזאזל. למה הפירוש הזה צולע? עם כל הכבוד למפרשים שאמרו אותו, בגלל שאם ככה היה צריך להיות, אם זה מקום, צריך שהשעיר הראשון גם כן יהיה במקום. היה צריך להיות כתוב, גורל אחד למזבח, וגורל אחד לעזאזל. אז אומר, לשם. אז עזאזל זה לא השם, אז זה מישהו אחר. איך אפשר לומר דבר כזה? מה? דואליות? אמונת השניות? חס ושלום. השעיר הזה ששולחים לעזאזל, מה תפקידו? לפרנס את עזאזל. כן? עזאזל רוצה שעיר, תן לו. כן? איך נותנים שעיר לעזאזל? זורקים מהצוק. מאוד ברברי, מתאים לו, מתאים לעזאזל. כן? יבוא יום שבעזרת השם, כשאינשאללה במהרה בימינו נבנה את בית המקדש, אז תהיינה הפגנות בדרך של השעיר. כן? יהיו אוהלים כבר שבועיים לפני כן, השעיר לא יעבור. כן? מה? איך? המבליעים. כן, מבליעים הוא שם, כן, ואז אימות והכל וזה. טוב, בכל מקרה, עזאזל, הוא מקבל את הפרנסה שלו מהשעיר הזה. עולה השאלה, אם הוא לא היה מקבל את השעיר, הוא יכול היה לחיות? לא, עזאזל זקוק למזון הזה. מי ציווה לזון את עזאזל? יפה. זה אומר שכל הכוח של עזאזל זה רק מכוחו של מי שמתנגד לו. כלומר, עזאזל מתנגד לשם, אבל כל כוחו מאת השם. מסקנה, אין לו כוח. וזה מסביר מה שקורה ביום הכיפורים, שאומרים חז"ל, שהשטן לא יכול לקטרג ביום הזה. כי בעצם מתברר שהכל יש לו משמעות, ואפילו עזאזל הוא לא נגד השם, כי הוא מקבל את כוחו מאת השם. אז זאת, הפסוק הזה הוא פסוק מונותאיסטי מוחלט. אז עכשיו אני חוזר, ההסתכלות הזאת שאני תיארתי לכם, זה ההסתכלות של הצדיקים הבהירים. בואו נקרא שוב. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב ומזכחים את הכל, מצד בהירות רעיונותיהם ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור, הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה מיסודם. כלומר, אין לרשע כל כוח, דווקא בגלל המבט של הצדיקים הבהירים. הם מעמידים את כל התכונה של הסיכלות ושל הרשע של העולם בתור מסכים. כלומר, כשיש הרבה אור, אתה זקוק למסננת. אתה זקוק למשהו שיסנן את האור, מסך. כן? במסך, כשיש מסך, האור עובר או לא? עובר, אבל חלקית. כן, כלומר, יש לך וילון, האור עובר דרך הוילון, אבל לא כל האור. אז זה בדיוק מה התפקיד של הרשע. כן? שהם מסתכלים, הם מעמידים את כל התכונה של השכלות ושל הרשע של העולם בתור מסכים, שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להאיר בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מהרסים אותו. כלומר, הצדיקים, תשאל אותם, למה יש כל כך הרבה רשע בעולם? יגידו לך, כדי לסנן את האור. האור חזק מדי. אז צריך מסך. אם כך, נתנו תפקיד לרשע. עכשיו, נאמר ככה. השאלה על איזה אור מדובר. האם זה אור חזק מאוד או אור חלש? אדם שנהנה מאור חלש, לא רוצה מסכים. האור מספיק חלש גם ככה. אל תעשה לי עוד מסך. אבל מי שרואה אור גדול מאוד, רוצה שיהיה מסך. אז כנראה שיש צדיקים שזקוקים לאור החזק, זה הצדיקים הבהירים, ולכן הם צריכים גם מסכים, ויש צדיקים נחנחים כאלה, אני יודע, חלשים, חלשלושים. הם אוהבים אור, אבל אור קטן. אז הם לא רוצים מסכים. בואו נראה. והדבר תלוי במידת האור עצמה. כי אורה קדושה מצומצמת, הלא אינה צריכה סיתומים כדי לאפשר את ההנאה מזיבה. כלומר, מי שרוצה אור קטן, אז הוא אומר, אני לא צריך שתחליש לי את האור. ועל כן לגבי ערכה, כל גסות, כל נטיות חומריות, וכאן בחומר כל רשעה וכסילות, הרי היא בעצמה דבר מקלקל, מעוות ומחלי, והנשמה מתשתשת על ידם, והנפש מתמלאה רוגז, חולי וקצף על מציאותם. יש לנו עכשיו קריטריון איך לזהות את הצדיקים הקהים. הצדיקים הקהים הם מתרגזים. הם מתרגזים כשהם רואים רשע, כשהם רואים גסות. זה מעצבן אותם. ומוצאים פשקבילים בלי סוף. מה שהם כן, גורל הצדיקים העליונים, בעלי ההשכלה האלוהית הבהירה, נושאי טהרת הרצון, שהאור המבהיק העליון שוכן בהם, הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. ועם כל זה, מוכרח הוא להיות מאיר בעולם, והכרח הוא מצד טבע העולם שיהיו מסכים רבים להסתיר את האור. והמסכים הם הרשעה ונושאיה. ונמצא שכל אלה גם כן מכלל תיקון סדרו של עולם, הם. טוב, עד כאן עשינו חלוקה, ראינו צדיקים בהירים שרוצים מסכים, ראינו צדיקים בינוניים שלא רוצים מסכים כי הם נהנים מאור מצומצם, ויש גם רשעים. עכשיו נשאלת השאלה, דיברנו, אתם זוכרים בתחילת השיעור, שיש צער בעולם. מה מצער את הצדיקים הבהירים? מה שמצער את הצדיקים הבינוניים אנחנו יודעים. מה מצער אותם? הרשעים. רואים רשעים, זה מצער אותם. אבל הצדיקים הבהירים הם לא מצטערים, אז מה כן מצער אותם? לא, הרשעה אמרנו שזה מצער רק... הרשעה. אתם זוכרים שהבאתי לכם דוגמה מספר בראשית לפני כן? מה מצער את יצחק? יפה. כלומר, מה שמצער את יצחק זה זה שיעקב מצטער. אז מה שאומר כאן הרב, ולכן, כל עיקר גודל צערם, הלא הוא ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם. כלומר, כל הזמן הצדיקים העליונים, הם בוכים על הצדיקים הקטנים. זה מה שמצער אותם. שאין בכוחם לראות איך כל הרשעה כולה איננה כי מסך המתקן את הזרחת האור. אז מי יעזור לצדיקים הבינוניים המסכנים? מי יעזור להם לצאת מהצער הזה? אתם יודעים מי יעזור להם? המשיח, כתוב. על כן, כאן הוא מביא ציטוט מהזוהר. עתי משיח לאתבה לצדיקיה בתשובתה. לכן יבוא המשיח להחזיר את הצדיקים בתשובה. את הרשעים להחזיר בתשובה לא צריך שום דבר, כן? לא צריך את המשיח בשביל זה. פשוט, מספיק, מכון מאיר וכדומה. כן, מה אתה אומר?
יש מיטה של מסכים שגם לצדיקים העליונים וגם הפריע, שכל מידה של מסכים.
הוא אמר שעיקר צערם זה על הצער של הצדיקים הבינוניים. משמע שהם קצת מצטערים גם כן על הרשע. בסדר? קצת. עוד. ובהתעלות הצדיקים למידת התשובה העליונה, יוכר להם שהאור הגדול, גדול הוא לאין חקר, והוא מופיע בעולם באיזוז גבורת חסדיו, ולולא המסכים הרבים שבאים על ידי כל סוגי הרשעות, החומריות והרוחניות, היה העולם מתשתש מרוב זיו. ונמצא שהכל חוזר לתיקון העולם, וכל הרשעים מתקנים וחוזרים למוטב, בהיותם מכירים את תפקידם. כלומר, הרשע פתאום אומר, וואה, עכשיו אני מבין מה אני עושה פה, לא הבנתי את התפקיד שלי, עכשיו באו הצדיקים הבהירים, והמשיח בא, והסביר לי את התפקיד שלי, עכשיו אני מרוצה. הוא חוזר בתשובה, אז גם הרשע חוזר בתשובה, כן.
אבל ככה באמת יש אנשים שהם כאילו רשעים, שככה רבה כאילו צריך להתקיים, אם עדיף שהם לא יהיו, לא?
מה זה עדיף שלא יהיו? הוא אומר, אתה לא יכול בלעדיהם. הוא רשע לשם שמיים עכשיו. כן, למשל, כל מי שעובר על הנורמה המקובלת עליו, הוא רשע. כשאם אדם מכיר רק דרך ארץ, כשהוא עובר על דרך ארץ, הוא רשע ביחס לדרך ארץ. אם אדם ראוי למידת חסידות והוא עובר עליה, אז הוא נהנה של זה. מה שאין כן אדם רגיל לא. בסדר?
אז מה זה מעמד לרשעים טוב
להם
טוב
לעולם? זו. אז עכשיו, למה הם נהנשים? פה אתה נוגע לפסקה, לסוף הפסקה. הרב שואל, אז למה מענישים את הרשעים, מסכנים? לא פייר. אומר רב, לא, ועיקר עונשם של הרשעים בא על אשר ציערו את הצדיקים בעולם המצומצם. כלומר, אתה אומר לרשעים, זה לא יפה, למה ציירתם את הצדיקים הבינוניים? הם לא עשו לכם שום דבר רע, הם אנשים טובים. סך הכל, מה הם רצו? שלא תגייס אותם? מה? זה... על זה אתה עוצר אותם, אתה עושה להם בעיות. כן, זה מה שאומר. עיקר עונשם של הרשעים בא על אשר ציירו את הצדיקים בעולם המצומצם. מה עם הצדיקים הגדולים? הם לא ציירו אותם בכלל.
אבל הקדוש ברוך הוא לא ציירו אותם.
הקדוש ברוך הוא תשאיר לו את זה, זה העניינים שלו. כן, לא צריך להיות עורכי דין של הקדוש ברוך הוא, הוא מסתדר מצוין. הוא מכיר את כל חלקי הפסקה. והצדיקים העומדים במרחבי יה, באים ומוציאים את הרשעים מכל מצרי שאול, והכל נעשה מלא עוז וחדווה. בסדר? טוב, זה הפסקה הראשונה. אמרתי לכם כמה פסקאות נלמד? 3, נכון. אז זה 1. עכשיו בואו נעבור לפסקה השנייה. אבל זה מאוד חשוב להבין, כן, איך הרב קוק מסתכל על זה. יש צדיקים כאלה, צדיקים כאלה. מישהו שאל אותי, האם יש בחירה אם להיות מהצדיקים הבהירים או מהצדיקים הקהים. ייתכן שאין כל כך הרבה בחירה, כי זה עניין של מה שנקרא שורש נשמה, של רגישות. יש אדם שיותר רגיש לשיח של הצדיקים הבהירים, ויש כאלה שיותר רגישים לשיח של הצדיקים הבינוניים המתרגזים. אז יש הכל. מה הצדיק?
צדיק בעיר ש...
תראה, יש בסוף מסכת מכות שראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? מה הוא ענה? מפני מה אתם בוכים? זאת אומרת, רבי עקיבא מוכן לצחוק אם יש מישהו שלוקח על עצמו את התפקיד לבכות. כלומר, הצדיק הבהיר, רבי עקיבא, הוא עם התנאים האחרים, צדיקים בינוניים, אומר, בסדר, אני מבין, אני רוצה להבין למה אתם בוכים. אחרי שאני מבין למה אתם בוכים, אני אסביר לכם למה אני מצחק. אז צריך גם זה וגם זה. כן. טוב. לא רע בכלל. טוב. לצורך זה, אבקש לעבור לפרק ד' באורות התשובה. פסקה ח' פרק ד' פסקה ח'. טוב, כדי להבין את הפסקה צריך להקדים משהו. יש לפי הרב קוק סוגים שונים של תשובה. טוב, אנחנו כבר מכירים מחזל, תשובה מיראה, תשובה מאהבה. אבל גם זה מתחלק להרבה סוגים. עכשיו, גם זה יראה. מה זה? יש יראת חטא, יש יראת העונש, יראת הסמכות, יש גם תשובה גופנית, יש תשובה נפשית, יש תשובה רוחנית, יש תשובה תורית, יש כל מיני סוגים של תשובה, תשובה פתאומית, תשובה הדרגתית. וכאן השאלה היא, מה מאחורי כל סוגי התשובה שיש בעולם, מהי התשובה הבסיסית, הנסתרת, אבל הבסיסית, שכוללת את כל התשובות? הרי זה נאמר בחז"ל, תשובה קדמה לעולם. אז איך התשובה קדמה? מהי התשובה שקדמה לעולם? קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. בעצם כשמישהו עושה תשובה, בעצם מה הוא רוצה? הוא לא יודע, אבל מה שהוא רוצה זה לשוב אל כבוד השם. לשוב אל כבוד השם? וואו, שמע, זה ביטוי עמוק מאוד. צריך להבין על מה אתה מדבר. האמת היא שהביטוי כבוד גם הוא מצומצם, הוא לא אמיתי. כן, אומר לך הרב, אף על פי שבהתרחב האור המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו, צר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה, שתמצית נקודם יקר מחוכמה ומכבוד. וזהו יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבתא דמשיחא. שימו לב מה אומר הרב, בעקבתא דמשיחא יש תהליך של תשובה. אני קראתי בחז"ל, חשבתי משהו אחר. מה קורה בעקבתא דמשיחא לפי חז"ל? חוצפה. והרב אומר, תשובה. איך? פשוט, הוא מבין שהחוצפה של עקבתא דמשיחא זה סוג של תשובה. מעניין. אגב, כשהרב קוק אומר, חוצפה עקבתא דמשיחא, זה מילים אחרות בשביל חילונות. יש חילונות בעולם, זה חוצפה. מה, אתה העם שקיבל את התורה ואתה לא מקיים אותה? זה חוצפה. חוצפה עקבתא דמשיחא. אבל אומר הרב, באופן פנימי, בעלי החוצפה לא יודעים מה הם עושים באמת. אומר לך הרב קוק, כל החצופים האלה הם חוזרים בתשובה. מה הם רוצים? הם רוצים תורה גדולה ולא תורה קטנה. תורה קטנה זו תורה של גלות. מה זה תורה של גלות? פסגת הרוחניות בזמן הגלות זה שולחן שבת. סוף סוף אומרים איזה וורט על שולחן שבת, אוכלים את המאכלים, אני לא רוצה לפרט, ואומרים לכבוד שבת וכו'. כמה זמירות. זה משפחה טובה, זה היהדות. זה נכון? לא, זה לא נכון. היהדות זה לא זה. היהדות זה משהו הרבה יותר, זה תוכנית גדולה של תיקון העולם כולו. ויש לזה השלכות בהרבה תחומים. בתחום הכלכלי, בתחום הביטחוני, החקלאי, ההשכלתי, המידותי, והתורני כמובן. כלומר, בזמן הגאולה, המרחב של הקודש הולך ומתרחב, הולך וגדל. ואז אנשים שרגילים ליהדות קטנה, לאור קטן, קשה להם עם זה. זוכרים את הצדיקים הבהירים והלא בהירים? קשור לזה. אז אומר הרב, בעקבתא דמשיחא, יש אנשים שבאים ורוצים לשבור את הדתיות. אומר הרב קוק, הם צודקים. הם רוצים לשבור את התפיסה הקטנה שקשורה במעשים האלה. ולכן הם באים ושוברים. האם הם צודקים? לא. לא, הם לא צודקים. כי מצד האמת, כל המצוות כולן שייכות לתורה הגדולה, רק צריך לדעת לקרוא את זה. למשל, אני מניח תפילין. מה זה נותן לי? אומר לך הרמב״ם, אתה מניח תפילין, זה ממלא אותך יראת שמיים. וואי, יפה. מה אומרת התורה? וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. שזה נאמר במלחמה. כלומר, יש פעולה צבאית, אוניברסלית, וזה התפילין, זה אלו תפילין שבראש. אבל בזמן הגלות אנחנו לא עסוקים במלחמות, ולכן עבורנו הנחת התפילין מצטמצמת ביראת שמיים הפרטית. ולכן חושבים אותם חילונים שצריך להפסיק להניח תפילין, כי הם מרגישים שזה מקטין אותם, והם לא מבינים שהנחת התפילין בגודלה היא משהו אחר לגמרי, שתואם את התביעה הפנימית שלהם. אז זה מה שכאן הרב אומר, זה יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבתה דמשיכה, ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו, שכולם בו כלולים. עכשיו, כדי להבין את המשך הפסקה, אני צריך להסביר שלושה מושגים. קטנות, גדלות, וגדלות מאוד. כן? יש קטן, גדול וגדול מאוד. מה ההבדל בין קטן וגדול? אני יודע. קטן זה קטן, וגדול זה גדול. גדול מתנגד לקטן. גדול מאוד כולל את הקטן. אביא לכם דוגמה. ניקח מלך צוציק. מלך צוציק, איך נדע איך הוא יבליט את העובדה שהוא מלך? המרחק. אתה לא יכול לגשת למלך סתם ככה. אז יש, המלך הוא גדול ואחרים הם קטנים. אבל אם יש לי מלך גדול מאוד, איך הוא יבליט את מלכותו? הוא ילך לקנות עגבניות בשוק וכולם יראו שהוא המלך. זאת אומרת, הגודל האמיתי, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את ביתנותו. הוא מתעסק גם בדברים הקטנים. אז בהתחלה יש איזו אי-הבנה מסוימת. מכירים את הגמרא במסכת מגילה, שבסעודת פורים רבה ורבי זרע ישבו ביחד בסעודת פורים. הגמרא אומרת שקם רבה שחטה לרבי זרע. כלומר, רבה תוך כדי הסעודה שחט את רבי זרע. הוא היה שיקור. אחר כך התלמוד מספר שכשרבה התפקח מעינו, רואה פתאום לידו את רבי זרע שחוט. לא נעים. אז הוא התפלל והחיה אותו. עכשיו אני רוצה קצת להבין. מה זה רבה בארמית? גדול. מה זה זעירה? קטן. הגודל לא יכול לסבול את הקוטן, שוחט אותו. אבל אחר כך הוא מבין שהוא עשה טעות. צריך להחיות את הקוטן. להיות גדול מאוד. עכשיו הגמרא אומרת, אז זה בדיוק התהליך שהרב מתאר כאן. עכשיו הגמרא מספרת ששנה אחר כך רבה הציע עוד פעם לרבי זירה לעשות סעודה ביחד. מה התכוון רבה כשהוא מציע דבר כזה? הוא רוצה לשחוט עוד פעם את רבי זירה. ולהחיות אותו. ואז רבי זירה אומר, תשמע, לא בכל שעתה התרחש ניסה. כלומר, זה לא תמיד עובד, לכן לא נעשה. עכשיו, מה הוא רוצה לומר? תהליכים כאלה, כמו שהרב קוק מתאר כאן, זה תהליכים של ההשגחה העליונה, כשאתה שיקור. אבל אתה לא יוזם את זה לכתחילה. אתה תישאר בבית המדרש. אבל אתה צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולמו. בואו נקרא. באורו הגדול בראשית התפרצו, נראה הוא כאילו דוחה את האורה הקטנה. ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. זה הציונות החילונית שנכשלת בסוף. אבל הכישלון לא בא, כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו, והאור הגדול פועל על העת פעולתו, וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו, העליונות והתחתונות, גדור פרצי ובן פרצי, ומחדק לקוט שושן. זאת אומרת, הרב אומר, אנחנו בתהליך, כלומר זה תהליך דיאלקטי, כלומר שיש תזה, אנטיתזה, סינתזה, שבהתחלה הגודל בהתפרצו דוחה את הקוטן, אחר כך הוא מבין שהוא צריך להחזיר בתשובה גם את הקוטן ולכלול את הקטנות בתוך הגדלות. זה תהליך שמבינים אותו הצדיקים הבהירים, לא הכהים. עד כאן הפסקה השנייה. כמה פסקאות אמרתי? 3, אז בוא נעלה את השלישית. גדור פרצים, כלומר, אתה תתקן את מה שההתפרצות של החוצפה עושה, על ידי בן פרצי, שזה המשיח, ומחדק, כלומר, מתוך הקליפות, לקוט שושן, תגאל את השכינה. זה לקוח מהסליחות שאומרים ב-17 בתמוז, וכדומה. עכשיו, כיוון שהבטחתי 3 פסקאות, אז בואו נעבור לשלישית, בפרק י' ז'. פרק י' ז' ג'. כאן הרב מגיע לחזון, הייתי אומר, די מפתיע. גם מתוך החול יגלה הקודש. הקודש זה מקום שבו יש נוכחות אלוהית. החול זה המקום של החלל, איפה שלא מתגלה אור השם. אומר הרב, לא, לא, לא הבנת. החול זה לא חלל, החול זה המקום שבו הקודש חל. אז לכן, אומר הרב, גם מתוך החול יגלה הקודש. כן? כי הצדיקים הבינוניים, כשהם רואים חול, הם נבהלים. הם נלחמים בעד הקודש נגד החול. אומר הרב, לא הבנת. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל. וגם מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב. יש עול, עול מצוות. אז עול, אדם לא רוצה עול, אבל יש עול אהוב. אז מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב. אבותות זהב יסתרגו ויעלו. גם מתוך השירה החופשנית ותשובה מזהירה תצא גם מתוך הספרות החיצונית. כשהרב מדבר על שירה וספרות, זה הביטויים ליצירתיות שהיה בימיו. בימינו יש הרבה יותר מזה. יש הרבה מאוד תחומים של ביטוי לנפש, כולל ברשתות החברתיות, לא תמיד. והרב, כל הפריצה הזאת של הגבולות, דרך דברים שהם לכאורה מחוץ לקודש, משם מתגלה הקודש. ידוע בזמנו של הרב קוק בצעירותו, בליטה, היה ביטוי מוות בסיר. מכירים? מוות בסיר. כלומר, מוות בשיר. ידוע בליטה, כמו המרוקאים, לא ידעו להבחין בין סין לשין. עכשיו, יש פסיר. או, וואלה. הייתי שותה יותר מהר, הייתי מביא עוד. יש בספר מלכים שאחד מבני הנביאים הלך ללקט אורות וכולי, ובסוף הוא צעק אל אלישע, אמר מוות בסיר, כלומר המאכל מורעל. ואז אלישע עשה נס ותיקן את זה. עכשיו, מזה היו לומדים, עשו מזה ביטוי כזה בליטה, היו אומרים מוות בשיר, מוות בסיר, כמו שאדם עושה, כותב, מתחיל לכתוב שירים, זה סימן שהוא בדרך להיות אפיקורוס. כן? ולכן כשהרב קוק היה צעיר וחזר מהישיבה עם כמה שירים שהוא כתב, ההורים שלו כמעט תלשו את השערות, אמרו, מה קרה לאברהם יצחק? כן? הוא התחיל לכתוב שירים, אוי ואבוי. אבל בחופשה הבאה הוא הביא להם כמה חידושים שהוא כתב על הגמרא, אז נרגעו. אוף. כן? כלומר, זה היה דבר שלא היה מקובל לראות איזה ערך בשירה. השירה הייתה סימן לכך שאתה יצאת מן הקודש. לכן הרב אומר, לא, לא, יבוא יום שיתברר דווקא מתוך השירה החופשנית והספרות החיצונית יגלה הקודש. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. כלומר, אנשים לא רגילים לדבר הזה, אבל יגלו את הקודש משם. יגמל זה הציץ, יפרח הפרח, יבושל הפרי, וידע העולם כולו, כלומר זה כבר יפרוץ את גבולות עם ישראל, יגיע לאנושות. כי רוח הקודש מדבר, מכנסת ישראל וכל תנועות רוחה. מה זה כל תנועות רוחה? כל התרבות כולה. וסוף הכל הוא לתשובה, המביאה רפואה וגאולה לעולם, כלומר לעולם כולו. ומה שלנו אומר לנו הרב, שהחול הוא חלק מהאסטרטגיה הכוללת של הקדוש ברוך הוא, כיצד לגלות את הקודש עבור העולם כולו. הבנתם? טוב, זה שלוש הפסקאות. אבל לא גמרנו. לא גמרנו, מצטער, מי שרוצה לכן, יכול לכן. יש במדרש, מדרש תנחומה, יש תיאור של איזושהי הפעלה שהקדוש ברוך הוא עתיד להפעיל לצדיקים לעתיד לבוא. כן? כלומר, ריבונו של עולם מזמין את הצדיקים לקרקס. וקרקס, כלומר, זירה של, כמו שפעם היה אצל הרומאים, לא קרקס של היום. קרקס כוונה איפה שהגלדיאטורים נלחמים זה בזה. ואז הקדוש ברוך הוא מזמין את הצדיקים לקניגיון. קניגיון, מלחמת בעלי חיים, מלחמת שברים. ולעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מכן יאמר לצדיקים לשבת על הטריבונות, והוא משעשע אותם על ידי שהוא מביא שני בעלי חיים לזירה. מה הם שני בעלי החיים האלה? לוויתן מוציא אותו מהאוקיינוס, מביא אותו לקניגיון, ואת שור הבר. שור הבר זה איזה מניאק כזה, ענק, שאוכל את העשב של אלף הרים ביום אחד. זה משהו, אם אתה ניק, כלומר, שתי חיות אדירות, ומתחילים להילחם זה בזה, וכל העולם כולו רועד, כי הם עושים הרבה רעש, זה רעידת אדמה ממש, וכל העולם כולו לא יודע מה יקרה. היחידים שמבסוטים שם זה הצדיקים, הם באים, אוכלים גרעינים על גבי הטריבונות, רואים את לוויתן ושור הבר, נלחמים זה בזה. עד שבסוף, הלוויתן, שור הבר, נושך את הלוויתן בצווארו, והלוויתן שוחט את שור הבר בסנפירו. ושניהם מתים ביחד, נופלים, ואז באים הצדיקים, ועושים סעודה מהבשר של שניהם. ככה המדרש אומר. מה זה הדבר הזה? הרב קוק, באורות הקודש, חלק ב', והקודש הכללי, פרק כ"ג, מלחמת הקודש והטבע, אומר שיש שני סוגי קדושה בעולם, ושני סוגי הקדושה האלה הם אלה שנלחמות זו וזו. שור הבר מייצג את הקדושה שמתנגדת לטבע. זה הרב קוק קורא לזה הקודש הרגיל. הקודש הרגיל, אתה הולך לבעלי הקודש הרגיל, ואתה שואל אותה, מה אתה אומר על הטבע? הטבע זה האויב. אתה צריך להתגבר על הטבע. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זה העמדה של הקודש הרגיל. הקודש הרגיל צורר את הטבע. לעומת זה, יש קדושה אחרת, הקדושה שבה טבע, אבל היא נסתרת מאוד, והיא גדולה יותר, אבל היא לא באה לידי ביטוי. עד מתי? עד אחרית הימים. אבל באחרית הימים, הקודש שבטבע מתקומם, אומר, היי, תתנו לי את המקום שלי. ואז הם נלחמים, קודש בקודש. אבל איך הם נלחמים? יש להם נציגים. הם שולחים לזירה את הנציגים שלהם. שזה לוויתן ושור הבר. או, נגיד בשפה אחרת, דתיים וחילונים. הדתיים באים בשם הקודש הרגיל, החילונים באים בלי לדעת בשם הקודש שבטבע, ונלחמים זה בזה. מי ינצח? אומר הרב קוק, אף אחד לא יכול לנצח, כי כל אחד בא מאותו שורש, כמו של השני, זה כמו שתי ידיים שמנסות למשוך אחת את השנייה, אבל הם באים מאותו גוף. לכן אומר הרב, שניהם ייפלו במלחמה. אבל, ולכן אומר הרב, גם כשבעלי הקודש שבטבע נלחמים בקודש הרגיל, הם נלחמים גם בטבע שבקודש הרגיל. ואלה שבקודש הרגיל נלחמים נגד הטבע, והם נלחמים גם נגד הקודש שבטבע. אז הם לא יכולים להצליח. אז מי יצליח? אומר הרב, הקורא בשם השם. מי שקורא בשם השם, קורא בשם השם המלא על עולם מלא, והוא ימלט. והוא ימלט את הכל. ימלט הכל. עכשיו, יוצא לפי זה שמי זה הצדיקים האלה שעומדים על הטריבונות? זה לא בעלי הקודש הרגיל, וגם לא בעלי הקדושה שבטבע. לא הדתיים ולא החילונים. אז מי זה אלה שיושבים על הטריבונות? זה הצדיקים הבהירים שפגשנו בתחילת הלימוד הזה. נכון? כלומר, יש הזמנה של הרב, וזה דבר שחורז הרבה את הכתבים של הרב, יש הזמנה לצפות בתהליכים האלוהיים הגדולים שבעולם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את הכל. אין שאלות על מה שאני אומר? טוב, אז עכשיו תוציאו דפים, יש לכם בוחן על כל מה שנאמר. לא, אתה יודע מה? נראה לי שהקשבתם טוב, ולכן נוותר לכם. שלום.